קשת כל שידורי תורה, שיעור לפרשת השבוע, פרשת חיי שרה, מפי הרב אמנון בזק.
שלום וברכה. מתחילת הפרשה אנחנו קוראים על המאמצים שמשקיע אברהם על מנת לקנות קרקע במערת המכפלה, על מנת שהקניין יהיה ברור וחד משמעי. מלכתחילה מבקש אברהם, גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם. בשלב הראשון, בני חת מסרבים לבקשה הזאת, ואומרים, בבקשה, במבחר קברנו קבור את מתיך, איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתיך. אתה רוצה לקבור את מתך, ניתן לך קבר, אין שום בעיה. אבל אין כאן התייחסות לשאלת האפשרות שבני חברון, בני חת, יסכימו למכור לאברהם אחוזת קרקע. אברהם בא ומבקש שנית, אם יש את נפשכם לקבור את מתים מלפניי, שמעוני ופי גאולי באפרון בן סוחר, ויתן לי את מערת המכפלה אשר לא אשר בקצה שדהו, בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר. אני מוכן לשלם כסף מלא, אבל בבקשה אנא תשכנעו את אפרון שיתן לי את מערת המכפלה. גם בשלב הזה עדיין אברהם לא משיג את מבוקשו. ואפרון אומר לו, אין בעיה, השדה נתתי לך, נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתיה, לעיני בני עמי נתתיה לך קבור מתיך. כלומר, אתה יכול לקבל את השדה ואת המערה, בחינם אין שום בעיה. ושוב אברהם פעם נוספת משתחווה, ויקום אברהם, וישתחו אברהם לפני המארץ, וגם כאן ההשתחוויה היא פתיחה לבקשה, ועכשיו כבר בפעם השלישית מבקש אברהם, לא אך אתה לו שמעני, נתתי כסף השדה, קח ממני ואקברה את מתי שם. ובסופו של דבר אברהם שוקל לאפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חת, 400 שקל כסף עובר לסוחר. כלומר, לא נחה דעתו של אברהם עד שקנה את מערת שדה המכפלה ב-400 שקל כסף, והתורה מאוד העריכה בעניין הזה, וגם התוצאה, הקניין הברור, זה דבר שהתורה חוזרת עליו שוב ושוב. ויקום שדה אפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה בכל גבולות סביב לאברהם למקנה לעיני בני חת בכל באי שער עירו. ושוב חוזרת התורה בפסוק האחרון בפרק, ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מאת בני חת. השאלה המרכזית שבה נרצה לעסוק היא, למה כל כך חשוב לתורה ולמה אולי גם היה כל כך חשוב לאברהם להדגיש את הקניין של מערת המכפלה, לא להסתפק בקבורה סתם, לא להסתפק אפילו במתנה, אלא דווקא בקניין, וקניין ברור ומוגדר ללא עוררין שיש לגבי מערת המכפלה. התופעה הזאת איננה ייחודית רק לפרשה שלנו. לאורך התורה כולה, אנחנו מוצאים שישנה הדגשה וחשיבות רבה שהתורה רואה בציון המקומות שבהם היה קניין של קרקע בארץ ישראל בכסף. לגבי מערת המכפלה, אנחנו גם מוצאים שבכל מקום בתורה שמוזכרת מערת המכפלה, תמיד שווה התורה ומציינת שמדובר במערה שנקנתה בכסף מלא ובתהליך מסודר ושאין עליו עוררין. כך למשל בסוף הפרשה שלנו, כאשר מסופר על קבורתו של אברהם, מודגש בפרק כ"ה פסוק ט', ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה, אל שדה אפרון בן צוחר החיתי אשר על פני ממרא. לכאורה היה די בפסוק הזה, אבל התורה מוסיפה עוד פסוק, השדה אשר קנה אברהם את בני חת, שם קובר אברהם ושרה אשתו. כלומר, רצון להדגיש, זה לא סתם, אלא זה אותו שדה שאברהם קנה מאת בני חת. גם כאשר יעקב אבינו מבקש לפני מותו מבניו שיקברו אותו במערת המכפלה, גם שם הוא חוזר ומדגיש את העובדה שהמערה הזאת נקנתה. כתוב בפרק ממתת פסוק כפתת, ויצב אותם ויומר עליהם, אני נאסף אל עמי, קיברו אותי אל אבותיי אל המערה אשר בשדה עפרון החיתי. וכאשר יעקב יכול היה להסתפק בדברים הללו שוב, המערה אשר בשדה עפרון החיתי כולם יודעים, אבל מדגיש ומפרט ומוסיף יעקב, במערה אשר בשדה המכפלה אשר על פני ממרא בארץ כנען, אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרון החיתי לאחוזת קבר. וגם כאשר בפועל בני יעקב קוברים את יעקב, שוב חוזרת התורה ומספרת בפרק נון פסוק י' ג', ויסעו אותו בניו ארץ הכנען, ויקברו אותו במערת שדה המכפלה, אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר מאת עפרון החיתי על פני ממרא. שוב ושוב מוזכר השדה אשר קנה אברהם, ושוב מוזכר עפרון ועפרון. מדוע באמת יש צורך להדגיש כל פעם מחדש שמערת שדה המכפלה היא המערה שקנה אברהם מאת עפרון החיתי? כדי לענות על השאלה הזאת, מדוע התורה העריכה בסיפור קניין מערת המכפלה ומדוע היא מדגישה אותו שוב ושוב גם בהמשך, אנחנו בעצם יכולים לראות שהשאלה איננה מתייחסת רק לסיפור הזה, אלא היא נוגעת גם לסיפורים אחרים של קנייני קרקעות בארץ ישראל. ומעניין שתמיד כאשר יש בתנ"ך התייחסות לקניינים בארץ ישראל, הסיפור המכירה מפורט, כולל גם הסכום המדויק ששולם בעבור הקרקע. כלומר, זה לא רק מקרה יחיד לגבי מערת המכפלה, אלא משום מה התורה מדגישה את חשיבות פרטי הקניינים בקרקעות שנקנו בארץ ישראל. נראה את הדוגמאות הנוספות. קרקע נוספת שנקנתה בספר בראשית, אנחנו מכירים מסיפור יעקב בשכם. בפרק למד ג' בפסוק י' ת' מסופר על יעקב שקונה כאשר הוא מגיע לשכם, הוא קונה חלקת שדה שם, וגם שם מודגש, ויקן את חלקת השדה אשר נטע שם אוהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה כסיתה. כלומר, יש כאן דגש שהשדה נקנתה עם מחיר מדויק, כשם שהשדה של אברהם נאמר לנו 400 שקל כסף, עכשיו מוזכר לנו 100 כסיתה. וגם כאן התופעה של חזרה על הפרטים גם היא מתרחשת. הקניין השדה הזה בשכם ב-100 כסיתה מוזכר גם בדברי הסיום של ספר יהושע, כאשר מסופר שיהושע בני ישראל קוברים את יוסף. אז נאמר ממש שני הפסוקים האחרונים בספר יהושע, ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם. ומוסיף המקרא ואומר, בחלקת השדה אשר קנה יעקב מאת בני חמור אבי שכם במאה כסיתה. שוב חזרה על כל העניין הזה. יש לנו פרשה נוספת של קניין קרקעות בארץ ישראל, והיא פרשת קניית גורן ערבנה היבוסי, כפי שהיא מתוארת בסיומו של ספר שמואל. הסיפור עצמו מזכיר לא במעט את הפרשה שלנו, כאשר אנחנו עומדים על ההשוואה בין קניית גורן ערבנה לבין סיפור קניית מערת המכפלה, אפשר לראות נקודות דמיון לא מבוטלות. נקרא את הפסוקים האחרונים בספר שמואל ב', נשים לב שאנחנו בשלושה ספרים מזכירים קניין קרקעות בפרק האחרון. דיברנו על קבורת יעקב בפרק נון בבראשית, דיברנו על קבירת יוסף בפרק כ"ד ביהושע, ועכשיו אנחנו מדברים על קניית גורן הרבנה בפרק כ"ד בספר שמואל ב'. כלומר, שלושה ספרים מסתיימים באזכור קניין קרקעות, וגם זה מצטרף לנושא שעליו אנחנו מדברים. בכל אופן, אם נקרא את הפסוקים שמתארים את קניית גורן הרבנה, מסופר אחרי פרשת הדבר שדוד עולה להקים מזבח להשם בגורן הרבנה, וישקף הרבנה וירא את המלך ואת עבדיו עוברים עליו, ויצא הרבנה וישתחו למלך אפיו ארצה. ויאמר הרבנה, מדוע בא אדוני המלך אל עבדו? ויאמר דוד, לקנות מעמך את הגורן לבנות מזבח לאדוני, ותעצר המגפה מעל העם. ויאמר הרבנה אל דוד, ייקח ויעל אדוני המלך הטוב בעיניו, ראה הבקר לעולה ומוריגים וכלי הבקר לעצים. הכל נתן הרבנה המלך למלך. ויאמר הרבנה אל המלך, אדוני אלוהיך ירצך. ויאמר המלך אל הרבנה, לא, כי קנו אקנה מאותך במחיר, ולא אעלה לאדוני אלוהי עולות חינם. וייקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים 50. שוב, סיפור מאוד דומה, ודוד פועל ממש כפי שפועל אברהם בפרשה שלנו. גם אברהם וגם דוד פונים כאנשים מכובדים אל גוי, אם זה אפרון, אם זה הרבנה, בבקשה לקנות חלקת אדמה. בשני המקרים ראינו שבין הצדדים מתנהל רב שיח מאוד מנומס, רצוף השתחוויות, כשהמוכר מציע לקונה לקחת הכל בחינם. כלומר, ממש כמו שאפרון אמר אצלנו בפרשה, השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתיה, כך גם הרבנה אומר לדוד, ייקח ויעל אדוני המלך הטוב בעיניו. אבל ממש כשם שאברהם התעקש ודרש לשלם כסף עבור הקרקע, כך גם דוד מבקש ודורש, לא כי קנו אקנה מאותך במחיר, ולא אעלה להשם אלוקי עולות חינם, והוא קונה בכסף שקלים חדשים. אגב, אולי לחיזוק ההשוואה בין סיפור קניית גורן הרבנה לבין סיפור קניין מערת המכפלה, יש להוסיף עוד נקודה אחת, שבפרק המקביל בספר דברי הימים א', בפרק כ"א, פסוק כ"ד, כשמדובר על התעקשותו של דוד לקנות את הגורן, נוספת מילה אחת שעוד יותר מחזקת את הקשר לפרשה שלנו, שם נאמר שדוד אומר, לא כי קנו אקנה בכסף מלא. המילים בכסף מלא כמובן מזכירות את הפרשה שלנו, שבה קונה אברהם את השדה בכסף מלא. אז אין ספק שהמקרא רומז לקשר שבין קניין מערת המכפלה לבין קניין גורן הרבנה, ובשני המקרים אנחנו רואים עד כמה גם אברהם וגם דוד התעקשו מאוד לקנות את הקרקע. ועוד נוסיף קרקע רביעית לסדרה הזאת, הקרקע הרביעית והאחרונה שנקנתה בארץ ישראל. כאן אולי הקרקע הזאת יש עליה הרבה פחות עניין, והיא מוזכרת ממש בקיצור, ואף על פי כן אותה תופעה נזכרת גם שם של ציון המחיר המדויק של הקרקע. מסופר על עומרי שמלך 12 שנים, ויקן את ההר שומרון מאת שמר בחקריים כסף. במלאכים א' פרק ט"ז פסוק כ"ד. כלומר, גם קניין עיר שנראה כדבר הרבה יותר מעשה טריוויאלי, גם כאן מוזכר כמה זה עלה המחיר, מה היה המחיר, כקריים כסף. זאת אומרת, בכל ארבעת הקניינים של קרקעות שאנחנו מוצאים בתנ"ך ולגבי ארץ ישראל, אנחנו מוצאים תשלום כספי. מה הסיבה לכך? נראה שישנה באמת חשיבות מיוחדת שהתורה רואה בקניין קרקעות בארץ ישראל. מצד אחד, ארץ ישראל ניתנה לעם ישראל בהבטחה שחזרה על עצמה פעמים רבות לאבות ולמשה, שארץ ישראל תינתן לעם ישראל על ידי הקדוש ברוך הוא, ולזרחה נתתי את הארץ הזאת וכולי. אבל למרות שארץ ישראל מבחינה מהותית ניתנת לעם ישראל, על תנאי שקיים את המצוות כמובן, יש חשיבות להדגיש שכלפי אומות העולם יש ערך בכך שעם ישראל לא רק יישב בארץ ישראל, אלא גם יקנה את הקרקעות. וידועים מאוד דברי המדרש בראשית רבה, פרשה ע"ט, שבהתייחס לקניין השדה בשכם על ידי יעקב, אומר כך, אמר רבי יהודן ברבי סימון, זה אחד משלושה מקומות שאין אומות העולם יכולים להונות את ישראל, לומר גזולין הם בידכם. ואלו הם, מערת המכפלה ובית המקדש וקבורתו של יוסף. מערת המכפלה דכתיב וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון. בית המקדש דכתיב ויתן דוד לאורנן וכולי, וקבורתו של יוסף ויקן את חלקת השדה. כלומר, יש כאן התייחסות לשאלה האם אומות העולם יכולים לבוא ולטעון שארץ ישראל גזולה. ואנחנו מכירים שתי תשובות. שתי תשובות יש במדרש כיצד להתייחס לטענת אומות העולם שעם ישראל גזל את ארץ ישראל. התשובה האחת שאנחנו מכירים אותה היטב מדברי רש"י בתחילת פירושו לתורה, שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם שלקחתם את נחלת שיבת האומות, אז התשובה היא במישור הדתי, כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, הקדוש ברוך הוא שהנחיל את העולם לכל האומות, ברצונו נתנה להם, ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו, כדברי רש"י הידועים. זו תשובה אחת, שהיא תשובה שמספקת בעיקר את עם ישראל, שהיא תשובה שניתנה עבור עם ישראל שלא ישאל את עצמו למה אנחנו יושבים בארץ ישראל ולקחנו את הארץ מידי אומות אחרות, מפני שתשובתנו היא כך הקדוש ברוך הוא נתן לנו, וכך הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו. זו תשובה כמובן למי שמאמין בתורה ולמי שמאמין בקדוש ברוך הוא, מי שלא מאמין בקדוש ברוך הוא ובתורה, התשובה הזאת איננה כמובן מספקת לגביו. לכן התורה ראתה חשיבות בתשובה שתיתן גם תוקף לדברי אומות העולם. וגם מי שמנקודת מבטו איננו מאמין בקדוש ברוך הוא, איננו מאמין בנתינת ארץ ישראל לעם ישראל על ידי הקדוש ברוך הוא, לא יוכל להתווכח לפחות עם המקומות שבהם היה קניין מפורש, קניין על ידי כסף, וקניין שמבטא בצורה אוניברסלית את הבעלות של עם ישראל על חלקים מסוימים בארץ ישראל. ולכן ישנה חשיבות רבה שאברהם ויעקב ודוד ועמרי כולם ראו חשיבות לקנות את הקרקע, והתורה והתנ"ך ראו חשיבות רבה לציין את המחיר, ובכך מה שמקובל לומר שהתנ"ך הוא מעין שטר המחירה של ארץ ישראל לעם ישראל, בצורה יותר מדויקת ניתן לומר, התנ"ך הוא שטר המחירה המדויק לגבי ארבעת המקומות הללו שבהם נזכר מי קנה, מתי קנה, איך קנה, והדבר החשוב ביותר בכמה קנה, על מנת שבאמת יהיה כאן שטר לכל דבר שאי אפשר להתווכח עליו. ולכן יש חשיבות רבה שהתורה רואה בקניין ובהבלטת העובדה שמדובר בקניין, ולמנוע כל לזות שפתיים אפשרית. הדבר המעניין הוא שארבעת המקומות שנקנו בכסף מלא ושצוין במפורש המחיר שלהם, חברון, שכם, ירושלים ושומרון, ארבעת הערים האלה הם ארבעת ערי הבירה ששימשו את עם ישראל בתקופות שונות. חברון הייתה עיר הבירה הראשונה של יהודה. כאשר שאול מת, שאל דוד בהשם איכן להציב את בירתו, והשם אומר לו עלה, והוא עולה לחברון, ובעקבות דברי הקדוש ברוך הוא שאומר לו לעלות חברונה, עולה דוד, ובמשך תקופת פיצול הממלכה בין יהודה וישראל יושב דוד בחברון 7 שנים ו6 חודשים. כלומר, המלכות, עיר הבירה של דוד הראשונה הייתה חברון שנקנתה בפרשה שלה. מאוחר יותר, כמובן, אחרי שתקופת פיצול הממלכה הקצרה בתחילת מלכות דוד מסתיימת, עם מותם של אבנר ואיש בושת, מחליטים זקני ישראל לקבל עליהם את מלכותו של דוד, והצעד הראשון של דוד הוא כיבוש ירושלים והפיכתה לבירתו, ובירושלים מולך דוד במשך 33 שנים, שוב, ירושלים הצמודה לגורן ערבנה היבוסי. בהמשך, הממלכה מתפצלת, לאחר תקופת שלטונם של דוד ושלמה, מתפצלת המלוכה בין רחבעם לבין ירובעם, וכתוצאה מהעובדה שרחבעם מסרב לשמוע את הצעת הזקנים ומקבל את הצעת הילדים, אז פורץ מרד, ובסופו מומלך ירבעם בשכם, והופך את שכם להיות עיר הבירה שלו, כמו שמודגש במלכים א' בפרק י' ב', פסוק כ"ה, ויבן ירבעם את שכם בהר אפרים וישב בה. אם כן, שכם, אותה עיר שבה קנה יעקב את חלקת השדה, הופכת להיות עיר הבירה הראשונה של ממלכת ישראל לאחר שהתפצלה מממלכת יהודה. וכמובן, העיר הרביעית והאחרונה היא שומרון. העיר שומרון, שאותה קנה עומרי אחרי שעלה לשלטון, נאמר במפורש שהוא קנה, שוב אני חוזר למלכים א' ת' ז' פסוק כ' ד', ויקן את ההר שומרון מאת שמר בחקריים כסף, ויבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדוני ההר שומרון, ושומרון הפכה להיות עיר הבירה המרכזית, וכבר אחאב מולך בשומרון וכן צאצאיו, ומלכות עומרי יושבת ועיר הבירה המרכזית של השומרון. ואני חושב שכל התופעה הזאת של מלכות עומרי היא תופעה מיוחדת במינה. מצד אחד כתוב על עומרי, ויעשה עומרי הרע בעיני אדוני וירע מכל אשר לפניו, ומצד שני זכה עומרי להקים שושלת שהייתה השושלת המרכזית והחזקה ביותר שמלכה בשבטי ישראל. וחזל בגמרא בסנהדרין קוף ב' עמוד ב' כבר שאלו מפני מה זכה עומרי למלכות, ואין הכוונה רק לזה שהוא היה מלך, אלא שהוא היה מלך שהקים בית מלוכה חזק ויציב מאוד. למרות שבית המלוכה הזה נאמר עליו, וירע מכל אשר לפניו, על עומרי ובוודאי על אחאב, במה הם זכו לזכות הגדולה הזאת? ועונים חז"ל, מפני שהוסיף כרך אחד בארץ ישראל, שנאמר, וייקן את ההר שומרון. זאת אומרת, שדווקא העובדה שעומרי הוסיף כרך בארץ ישראל, זיקתה אותו למרות רשעותו ולמרות התפיסה השלילית לגביו להיות מלך בעל מלכות יציבה, בגלל חשיבות העובדה שהוא קנה כרך בארץ ישראל. ואם כן, בסופו של דבר אנחנו רואים שהערים שנקנו היו ערי הבירה של ישראל, ולא בכדי. ניתן לראות את הקשר הברור בין ערי בירה לערים שהן מוכרות על ידי העולם כולו כקניינים של עם ישראל, וכמקומות שבהם עם ישראל יכול לומר, על זה אי אפשר להתווכח, יש לנו שטר מחירה ברור ומוגדר על כל המקומות הללו. ולכן מעשה אבות סימן לבנים. ומה שעושה אברהם בפרשה שלנו, הוא באמת היה סימן לבניו אחריו, ליעקב, לדוד, ואפילו לעומרי הרשע, בחשיבות הגדולה של קניין קרקעות בארץ ישראל, והיכולת לבוא ולהציג בפני אומות העולם שטרות קניין על חלקים בארץ ישראל. ושתתרי הקניין הללו מהווים תוקף רב משמעות בכל שאלת זכותו של עם ישראל על ארץ ישראל, זכות שבאה לא רק מכוח נתינה, אלא גם מכוח קניין מוגדר, ברור, נקי ומסודר של קרקע בארץ ישראל. למרבה הצער, לא זכינו, ובעוד שבמצב האידיאלי התהליך היה צריך להיות כפי שתואר במדרש רבה שהזכרנו מקודם, על שלושה מקומות שאין אומות העולם יכולים להונות את ישראל, מערת המכפלה, בית המקדש וקבורתו של יוסף, הרי אנחנו יודעים ששלושת המקומות הללו הם בדיוק שלושת המקומות שעליהם יותר מכל טוענים על עם ישראל גזולים הם בידכם, ושלעם ישראל אין שליטה מלאה עליהם, הר הבית, מערת המכפלה ובית המקדש. והדברים האלה באמת מוכיחים את מה שמפני חטאינו, גלינו בארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, ויחד עם זאת, מבחינה מעשית, הדברים שאמרנו הם מוכיחים את החשיבות הרבה ביכולת לקנות קרקעות בארץ ישראל, ובדרך הזאת הלכו מבשרי הציונות, ועד עצם היום הזה, קניית קרקעות בארץ ישראל היא הדרך הטובה ביותר להוכיח בעלות של עם ישראל על אדמות המדינה בצורה חוקית ומסודרת, ומכוח הדברים הללו נזכה באמת לירושת הארץ בצורה המלאה ולשיבת השם לציון. שבת שלום.